חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל מאזינינו היקרים. השבוע שוב נתייחס לאחד הנקודות והמסרים שנלמדים מפרשת השבוע, מפרשתנו, ואולי גם באופן כללי מכל הפרשיות שקראנו עד הלום, והוא בעצם התמודדות של כל אדם עם אתגרי החיים. כתוב פרשת השבוע, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. התורה מספרת לנו כאן על תחילת הגלות והשיבוד של עם ישראל לאחר פטירתם של יעקב אבינו ויוסף הצדיק. והתורה מתחילה שבעצם עם ישראל ירד ב-70 נפש, שזה כולל את כל בניו, בנותיו, נכדיו של יעקב אבינו, כולל כמובן את יוסף ואת בניו, שזה מגיע ל-70 נפש. אך התורה מסיימת במשפט שהוא מיותר לכאורה, ויוסף היה במצרים. מה העניין של התורה לבטות ולהבליט ויוסף היה במצרים? בטוחני שאין תינוק שלומד אפילו בגן וקל וחומר גדול ממנו שנשאל אותו היכן יוסף, מה עשה יוסף. קראנו את כל הפרשיות שמספרות על מכירת יוסף, ולאחר מכן על מלכותו, וכיצד הנהיג את מצרים 80 שנה, וכי יש מי שלא יודע שיוסף היה במצרים? אם כן, אך למותר שהתורה כותבת ויוסף היה במצרים? הלא דבר הוא. ובאמת, זו שאלה שרשי שואל, והראשונים שואלים אותה, שזה לכאורה מיותר. בדומה לכך, מצאנו, אמנם זה בפרשה, בתחילת פרשה הבאה, אבל זה על אותו משקל, וחשוב לתת לזה גם את הדגש, ששם התורה כותבת, בפרק ו' פסוק כ"ו וכ"ו ז', הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. גם כאן נשאלת השאלה על כפל הלשון, על הדגש הלשון ועל הפיכת הדברים. שבעצם מי לא יודע שמשה ואהרון נמצאים, שהם נשלחו לגאול את עם ישראל. הרי התורה כולה מספרת על לידתו של משה ועל גדילתו ועל הוויכוח שהיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא כדי לעשותו שליח יחד עם אהרון. ובסופו של דבר התורה מספרת לנו שהם הלכו לפרעה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. מי לא יודע שזה הוא משה ואהרון שהלכו לדבר עם פרעה? למה התורה צריכה לתת לזה כזה הדגש? הוא אהרון ומשה. יתרה מכך, שהיא מסיימת, מכפילת הלשון עוד הפעם, והוא משה ואהרון. למה? מה גם שבתחילה בפסוק כ"ו הוא אהרון ומשה, וסוף כ"ז היא כותבת הוא משה ואהרון. פעם משה ראשון, פעם אהרון ראשון. הלא דבר הוא כמובן שצריך להסביר את הדברים. כדי שנבין את זה, בעצם נסביר מה התורה כאן רוצה להעביר לנו מסר, וללמד אותנו ולאלפנו את הדרך של החיים. כי בעצם כל החיים של כל אדם ואדם מלאים אתגרים שאיתם הוא צריך להתמודד. אין אדם בעולם שחי וגודל על זרי דפנה וחי חיים ורודים עלי אדמות. לכל אדם יש את החבילה שלו בשפת העם. וכל אדם בכל מעמד ובכל מצב יש לו את ההתמודדויות שלו, את האתגרים של החיים שלו, והן למעשה הניסיונות שלו שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם ואדם בכדי לרומם אותו, כמו שנסביר. כבר ידוע המעשה עם בן המלך הצעיר שירש מלכות גדולה מאוד, והוא חלק קצת על הדרך של אביו הזקן, חשב שהוא יותר חכם מאביו, ורצה באמת לבנות חברה מאושרת בחיים, שמחה בחיים, והחליט לעשות משתה גדול לכל נתיניו, אבל בתנאי אחד, שלא יוכל להשתתף המשתה הזה, אלא מי שהוא מאושר בחיים ואין לו מועקות או מצוקות או צער, כדי לא להפיל על השמחה שתהיה באותו ערב. אמו, אם המלכות, אמרה לו, בני, אם זה יהיה התנאי להשתתפות, לא יהיה לך משתתפים, כי אין אדם כזה שלא עוברים עליו מצוקות, חוויות. ואכן הוא לא שמע, ועשה את המשתה ופרסם את התנאי הגדול שלו לכל משתתף, ורק לכזה אדם מותר להשתתף, והנה מגיע יום המשתה ואין משתתף באמת, כי אין אדם כזה שהוא בלי חבילה, בלי התמודדות, בלי אתגרים. החובת לבבות בשער הבחינה, פרק ה', הוא שואל שאלה נפלאה שהיא מפתח. הוא שואל שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בלי שיניים, ומתמודד עם מכאובים ומחלות שונות. למה? הוא מבאר שהמטרה של הדברים, כדי שאדם יבין שלא כל מה שהוא רוצה אפשר לקבל, והוא חייב לעבור התמודדות בחיים, ועל ידי זה רק הוא ידע להשכיל ולהבין, לעמוד בניסיונות ולעבוד את השם. באורם של הדברים, כאשר נתבונן, הנה התינוק נולד לעולם, כשאדם נולד לעולם, תחילת דרכו, לכאורה, הקדוש הוא בורא לו את המזון הזך ביותר, הבריא ביותר, ומניקה אותו אמו ומגדלת אותו. אולם, תוך ימים ספורים מתחיל להתפתל מכאבי תופת בקיבה, בעיכולים שלו. למה? האם ראינו אצל בעלי חיים שאיזה גור של חתול שמתפתל מכאבים כשהוא אוכל, או איזה כלבלב, או איזה בעל חי אחר? אצלהם הרי זה טבעי, נולדים, אוכלים וגודלים, לא רואים לא התפתלויות, לא מצוקות, לא בכיות. מדוע אצל האדם זה כך? קצת יותר גודל, מתחילים השיניים לצאת, וכל שן מוציאה את המשפחה מדעתם, מהבחיות, מהכאבים, מהמצוקה. למה? מדוע? לא ראינו אצל בעלי חיים שהם קופצים מכאבים ובוכים. מה ההבדל? הם נולדים עם שיניים גם. אצל האדם לא יכל להיוולד עם שיניים. אלא כמו שאומר בעל החובת לבבות, הקדוש הוא רוצה כבר מלידתו להרגיל אותו שצריך להתמודד עם החיים, שיש בחיים אתגרים שצריך להתמודד איתם, כי זו הדרך היחידה שתוביל את האדם לתובנות ולתת מודע והכרה מלאה, שזה תפקידו של האדם, להתמודד ולהתגבר על הניסיונות. וכך כאשר נתבונן, לא הן הדברים הבודדים שאיתם צריך להתמודד, אלא התינוק גודל, אז מתחיל ההתמודדות עם הרצונות שלו, שכל מה שהוא רואה זה שלו. כי הוא ממש חושב שהכל שייך אליו, ובוכה על כל דבר. לאחר מכן הוא גודל, מתחילים להתמודד עם החינוך שלו, שהוא צריך להכניס אותו למסגרת לימודים, להסתגל עם החברה, להסתגל עם משמעת, וכל אחד חווה את החוויות האלה כמה קשה, פעם עלינו אלו הם הבנים. גודל יותר, מתחילים להתמודד עם השידוכים שלו, לחתן אותו, ואחרי שהוא מתחתן, מתחילים להתמודד עם הסתגלות החיים, חיי הנישואים, החיים המשותפים, שהוא לא כבר הופך להיות אדם בודד שיכול להחליט על עצמו, אלא יש ערך נוסף, שותף לחיים, שצריך לשתף בכל פעולה, בכל מעשה, שגם זה התמודדות. קצת ממשיכים בחיים, מתחילים להיוולד ילדים, ושהוא עובר עליו את הסרט מה שהוא עבר, אז הוא גם צריך לעבור גם כן עם גידול בניו ויוצא חלציו, כמאמר הכתוב, בעמלנו אלו הם הבנים. ומתמודד איתו בגדילה שלו, בהאכלה שלו, במזון שלו, בחינוך שלו, בשידוכים שלו, וכן על זה הדרך. ואחר כך הוא צריך להתמודד עם הפרנסה של הילדים, לפרנס את הילדים, ולדאוג לכל מה שהם זקוקים, וסוף סוף הגיל הולך ובוגר ומתבגר, ומה קורה, מתחיל להיות להתמודד כבר עם הבגרות שלו, עם הבריאות שלו, ואכן כך המהלך של כל אדם בחיים, שהוא צריך להתמודד עם פשוט הדברים המובילים אותו בחיים, חייב לעבור התמודדויות ואתגרים בחיים. יותר מכך, זה הפן הכללי שאין אדם שלא עובר אותם. ויש את הפן האישי שלכל אחד ואחד יש לו את המסגרת התמודדויות הנוספת. אחד מתמודד עם העוני, אחד מתמודד עם העושר, אחד מתמודד עם הבריאות, אחד מתמודד עם הפרנסה, אחד מתמודד עם אשתו, אחד מתמודד עם הילדים, אחד מתמודד עם השכנים. לכל אדם ואדם יש איזה מערכת אישית גם שאופפת אותו, סובבת אותו, שעם האתגרים האלה הוא צריך להתמודד בחיים. וכל זה מטרה אחת יש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ילמד להתמודד, וברגע שהוא יודע להצליח בהתמודדות שלו, אז הרי הוא מעפיל ועולה לפסגה. משיג את המטרה, מגיע אל התכלית. אולם ההתמודדות היא לכל החיים. כיוון שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נון ב' עמוד א', שלא ישלה האדם את עצמו שאם הוא עבר אתגר, אז בזה הוא סיים את מלאכתו. אלא כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. האתגרים גודלים. אתה מצליח להתקדם. זה הצלחה, אבל לדעת שיש הלאה. ועד הרבה אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. זאת אומרת, כל ימיו מוטלת עליו המשימה לדעת שהקדוש הוא נותן לו אתגר אחרי אתגר, והולך וגודל, עולה ומתעלה. אולם לצערנו, מה קורה? בפועל האדם מטבעו אוהב את הדחיינות, את העצלות. מעדיף תמיד כשיש לו איזה אתגר והתמודדות או איזה ניסיון להשלות את עצמו, שאולי זה לא הזמן לעבוד את השם, לקבוע עתים לתורה, ללמוד תורה. זה לא הזמן. כרגע יש לי עול, יש לי תפקיד, יש לי אתגרים קשים, אני צריך להתמודד איתם. אז אני לא יכול. נחכה לזמן אולי היותר טוב, לזמן שאפשר להצליח בו יותר, שהמצב יהיה יותר רגוע, יותר שלב, יאפשר לנו יותר. וכאן הטעות, כי זה עצת היצר. כי התנא הקדוש הלל הזקן, אבי אבות של כל התנאים, שהוא בעצם אחרי משה רבנו מנחיל את התורה לדורות דורות עד ימינו על פיו ההלכה, כותב לנו שתי משפטי מפתח לחיים. והן בפרק א' משנה י' ד' הלל אומר, אם לא עכשיו ומתי? ובפרק ב' משנה ד' הלל אומר, אל תאמר לכשאפנה שני שמה לא תיפנה. כותב רבנו יונה על זה. בשערי תשובה, בשער ב' עוד כבב וכב זין. ואם לא עכשיו ומתי, אין ראוי לי לאחר יום או יומיים השתדלותי בתיקון נפשי ובקביעות איתים לתורה. כי אם אומר, אקווה לעת הפנאי, ועד היות בידי כסף די סיפוקי, הנה תרדות העולם אינם פוסקות. כמו שאמרו רזל, אל תאמר לכשאפנה אשנה שמה לא תיפנה. זאת ועוד מוסיף ועוד כף זין, כי גם אחרי אשר יאסוף ויקנוס, עוד יחשוף לאסוף. כמו שאמרו חזל, אין אדם יוצא מן העולם וחצי את אהבתו בידו, יש בידו מנה מתווה לעשות 200 וכו'. הווה אומר שבעצם אלה שני משפטי המפתח שאדם טועה בהם, אוהב לחיות בדחיינות ובעצלות ולחכות לעת מצוא לזמן היותר טוב, היותר רגוע, ושם כל הטעות והכישלון של האדם. אדם צריך לדעת שבדיוק הפוך, האתגר אם לא עכשיו ומתי, עכשיו זה הזמן, עם כל עוצמת האתגרים האלה, אתה צריך להתמודד, כי זה סוד ההצלחה. כי מי יודע אם לאחר מכן יהיה זמן יותר טוב? כי כל החיים הם מלאים אתגרים. כך שזה לא יכול להיות שהמצב יכול להיות יותר טוב, יותר קל. אם יהיה קל בדבר, אז הוא יהיה קשה בדבר אחר. כי זה הדרך שהקדוש הוא מנהיג את האדם. וכותב ואוסיף על זה המאירי. גם כן על מסכת אבות. כותב שהחכם כבר אמר יש שלושה זמנים. העבר תם לריק כוחו. ההווה הוא כצל עובר. העתיד ולא תדע אם תגיע אליו. זאת אומרת, הוא אומר הרי יש לך שלושה זמנים שמחלקים את הזמן של האדם. עבר, הווה ועתיד. עבר כבר מת, אין מה לעשות עם העבר. הווה כל רגע חולף כצל עובר. עתיד אף פעם אתה לא יודע מה יהיה, לא יודע אם תגיע אליו. לכן אומר בספר החינוך במצווה תף יוד תת, הוא כותב על זה כי לא ידע האדם מה ילד יום, שעסקו של עולם מתחדש יום יום, ומדיח את האדם מדבר לדבר, ומתרדה לתרדה, ונמצאו כל ימיו יוצאים בבעלה. מביא לרעיון, איזה מילים נפלאות. זה מפתח החיים. כשאדם טועה בדרך, ומסתמך על הצעת יצרו, אז הוא חי בדחיינות ובעצלות כל ימיו. וזה הטעות. החוכמה היא שאדם ידע תמיד להציב לפניו את המשפט, אם לא עכשיו ומתי. כי הקדוש הוא מביא לכל אדם את האתגר שהוא מסוגל להתמודד איתו, אבל זה תפקידו להתמודד איתו. וכשהוא עובר את זה בהצלחה, הרי הוא מעפיל. מוסיף על זה החפץ חיים, שאדם צריך לדעת, אל תאמר לכשאפנה שני, בגלל שבעצם הקדוש ברוך הוא חפץ בדיוק במצב הזה ובתנאים האלה שבו תעבוד את השם. כי זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא שמזמין לך את האתגרים האלה ואת הניסיונות האלה. והחוכמה היא עם זה לעבוד את השם. וכי אפשר לעקוף את רצון השם. לכן חובתו של כל אדם לקחת את כל הניסיונות שחווה, הן הכלליים והן הפרטיים והאישיים שאופפים אותו, ולדעת שזהו אתגר וניסיון להצלחה. לא לקחת את זה כצער, כצרה, ההפך. הקדוש הוא נותן לך אתגר, בוא נראה איך אנחנו מתגברים על האתגר הזה. לסמן וי, הצלחתי, ועוד וי. וכך האדם מצליח לעבור אתגר אחרי אתגר. כשאדם חושב שזה צרה, והוא לוקח את זה כמצוקה, ומחפש מתי יבוא הרווחה, אז האדם מאבד את שנות חייו ללא ניצולם ולא מגיע אל תכליתו. אבל כשאדם ישכיל ויבין שההפך זה אתגר לנסות אותי, לתת לי עוצמה, להעצים אותי, לרומם אותי, אז ההפך, בוא נראה איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. רק ככה אדם מצליח. וכשאדם עושה עוד אחד, עוד פעולה ועוד פעולה, הרי כבר חז"ל אמרו, פרוטה לפרוטה, מעשה למעשה, מצטרף לחשבון גדול, עדי היותו באמת לגדול. והגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נון ב' עמוד א', לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, מביא את היצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים והרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? באורם של הדברים, אם בן אדם לוקח את האתגר שמוטל לפניו, שעומד לנגדו, והוא מתמודד איתו, לאחר מכן הרי הוא מתקדם הלאה. עוד אתגר ועוד אתגר, כי מצד האתגר שניצב לפניו הוא יכול, רק שצריך להתאמץ קצת. וכאשר הוא גובר והוא עשה וי, ועוד פעם ועוד וי, בסופו של דבר רואה כמה הצטבר לו בחשבון, הר גבוה של הצלחות בחיים. איזה גדולה, הם בוכים, איך ייתכן שזכינו להצליח כזה דבר, כזה עוצמה. לא היינו מתארים לעצמנו שזה העוצמה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, אבל אנחנו לוקחים כל רגע, אם לא עכשיו ומתי, ומתמודדים ואז מגיעים לפסגה הזאת. לעומת זה הרשעים, עם כלום לא מתמודדים. כל דבר חיים בדחיינות ובעצלות. אז מה קורה עם בן אדם כזה כשהוא רואה פתאום, הרי מאיפה זה התחיל כל ההצלחה? איפה התחיל כל הכישרון שלך? מכלום. שלך הניסיון הכי קטן קשה לך להתמודד איתו. אתה דוחה, מתעצל, ואתה רואה על מה לא הצלחת להתגבר, על כלום. זה המשימת החיים של כל אדם ואדם. וכאשר חז"ל כבר לימדו אותנו, מוריי ורבותיי, הרי מעשה אבות סימן לבנים. אבות האומה, מייסדי האומה, הם בעצם מהווים לנו מדגם של החיים, מהי הדרך הנכונה, וממש בתקציר ניקח למשל את ניסיון האבות. אברהם אבינו עובר את ההתמודדות, מלבד ההתמודדות הכללית שכל אדם ואדם וכל נברא עובר, אבל האתגרים האישיים שלו עובר את אור כסדים בניסיון, ואחר מכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, לך לך מארצך ומולדתך, ושמה אני אברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה, את כל הטוב שבעולם. ומה בפועל קרה? בפועל הוא הולך לארץ ישראל ונהיה רעב, נאלץ לרדת למצרים ושם לוקחים את אשתו, ולאחר מכן הוא יוצא ממצרים ויש ריב בין רועי לוט לבין רועי אברהם ונפרדים מדרכם, ולאחר מכן מלחמת המלכים להציל את לוט, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מביא לו את ניסיון המילה, ולאחר מכן הוא מביא לו את ניסיון העקדה, לפני כן הביא לו את ניסיון הגר לשלוח אותה מהבית, וכן על זה הדרך. הניסיונות הם כל הזמן בעצם אתגרים, רק אז הוא זוכה שתתחיל להתממש הברכה והבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהגדל השמך ויהיה ברכה, את כל העושר, את כל ההצלחה, כי זה הדרך להפיל לפסגה. אותו דבר יצחק, ניסיון העקדה, זה ניסיון אדיר. בגיל 37 אבא שלו בא ואומר לו שאתה צריך להיות קורבן. מאיפה הוא יודע? וכי יצחק שמע את בקשת השם, הוא צריך להאמין לאביו, ואביו כבר זקן, והוא בגיל כזה בוגר, הייתכן, ללא שום היסוס, ללא שום פיקפוק, מקבל את הדברים, הוא מכבד את אביו ואת אמו, במסירות נפש, והוא מוכן לעלות קורבן, והוא מבקש לעקוד אותו, וכן על זה הדרך. ואחר כך עם הבנים, יעקב ועשיו, שזה לא הייתה משימה קלה לגדל את שתיהם גם יחד. ואותו דבר גם יעקב אבינו, מה לא עבר? מתחיל משנאת עשיו, ואחר כך בהתעללות ורמאות לבן, ולאחר מכן המלחמה שוב, עוד הפעם המפגש עם עשיו, וניסיון של דינה, ואחר כך מכירת יוסף, כעס של שמעון ולוי, גם עובר ועובר ועובר, אבל למרות הכל, יעקב מתמודד עם הדברים, ורק אז הוא מגיע לתוצאה ולהצלחה. וזה בדיוק התורה באה ללמד אותנו במשפט קצר. ויוסף היה במצרים. אומר רש"י במקום, והלא הוא ובניו היו בכלל השבעים, ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהיה במצרים? אומר רש"י, אלא להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. ביאורם של הדברים, בהרחבה, אם נשכיל להבין מה חווה יוסף, מה עבר על יוסף. יוסף אחיו מכרו אותו לעבד, זרקו אותו לבור, ולאחר מכן קופטים אותו ישמעאלים כסחורה ושמים אותו על הגמלים, ומגיעים למצרים ומוכרים אותו לעבד. ושוב בבית פוטיפר חשב ששם כבר יהיה לו אולי יותר טוב, והנה עלילה ומכניסים אותו לבית סוהר. ולאחר מכן פתרון החלומות, ומשם הוא עולה למלוכה ומולך על מצרים. שגם זה ניסיון. הרי אם אנחנו נתבונן כמה קשיים, כמה התמודדויות, זה לא היה כזה פשוט. מגיל 17 עד גיל 30 היה בבית סוהר. היה שפוט, היה עבד, היה מושפל, שזה ודאי ניסיון גדול, מבודד מכל המשפחה, איבד את השליטה על העצמאות שלו, שזה המינימום שיש לכל אדם. ולמרות הכל, המשיך הלאה בעבודת השם. אותו יוסף שהיה בחיק אביו ולמד איתו תורה, אותו יוסף נשאר למרות כל המשברים האלה. עלה לגדולה ומלך על מצרים. האימפריה האסלאמית העולמית דאז, שבאמת שלטו על כל העולם מכוח הכישוב שלהם. כמאמר חז"ל, מצרים מתחילה במם פתוחה ומסיימת במם סתומה, כי המם פתוחה אפשר להיכנס אליה, אבל אי אפשר לצאת ממנה. כוח הכישוב שלהם. ופתאום יהודי בודד, עבד, מושפל, עולה למלוך, שעל פיך אישה כל עמי, ובלעדיך לא יוכל להרים אף אחד יד ורגל. הלא דבר הוא. איך מגיעים לזה? ומצד שני, איך שורדים במעמד הזה? איך מתמודדים עם המעמד הזה? האם זה לא משנה לך את כל מהות החיים? לחיות עם כל האסלאם, אתה כיהודי בודד? ומלך הרי ודאי זה דורש ממנו את כל המעורבות וההשתתפות בכל מערכות המלוכה. ודאי שהדברים האלה מאפילים בכלל על האישיות של האדם. בתורה הוא מידע ויוסף היה במצרים אותו יוסף. הוא ידע שכל משימה, אם זה זריקה לבור, ואם זה לבית הסוהר, ואם זה עבד, או אם זה מלך, הכל זה אתגר בחיים. וצריך לדעת להתמודד עם זה. להישאר יציב בעבודת השם, ולהישאר הלאה כמו שהיה בחיק אביו. זה גדולתו של יוסף. מאידך זה סוד הצלחתו. לזה הוא זכה לדבר שלא זכה אף אדם בבריאה. מיום בריאת העולם עד ימינו לא זכה אדם שימלוך 80 שנה רצוף, אבל זאת ועוד, יהודי, חרדי, עמוד היסוד, צדיק יסוד עולם, והוא מולך על מדינה אסלאמית, לא מדינה של טבעית, שבה הוא גדל והוא חלק ממנה, אלא נוגדת אותו, ובכל זאת זכה למלוך פה אחד בשלטון ללא מצרים. הרי זה מלמד אותנו לאיזה פסגה אדם יכול להפיל, ובלבד שידע להתמודד עם אתגרי החיים. כי איזה הוא גיבור, זהו הכובש את יצרו. זה הגבורה האמיתית. שהיצר כל הזמן מתמיד להציל לך התמודדות, והחוכמה היא להתגבר על זה. בדומה לכך, אנחנו גם כן אצל משה ואהרון. גם שם רש"י כותב, הם המדברים, הם שנצטוו, הם שקימו, משה ואהרון, הם בשליחותם, ובצדקתה מתחילה ועד סוף. כשאנחנו לוקחים את משה ואת כל מערכת הגדילה שלו בבית פרעה, ואחרי זה הרדיפה אחריו, ואחרי זה ביתרו, כמו שאומר תרגום הנתן, נזרק לבור, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מייעד לו את השליחות, וסוף סוף משה ואהרון באים מתוך מקום של אפס, ופתאום באים למלכות שהיא האימפריה העולמית, והקדוש ברוך הוא משליט אותו על המלכות, שכל המלכות מפחדת ממנו, והוא נכנס לארמון, והכל בצורה של שיא הכבוד, הוא מחולל נפלאות, ניסים ונפלאות, דברים שאי אפשר להאמין. ולמרות כל זה, לא רואים שאצל משה ואהרון השתנתה עבודתם, מעמדם, התייחסותם. אדרבה, התורה מעידה לנו על משה רבנו והאיש, משה ענה מכל האדם אשר פני האדמה, עם כל מה שהוא עלה לגדולה כזאת, חולל מהפך בעולם, עלה להר לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, עלה לשמיים. אותו משה, נשאר אותו משה. לא השתנה משה, לצערנו כשאנחנו רואים היום, בן אדם רק קצת מגיע לגדולה, להכנו כבר וישמע נשורון ויבעת, פתאום הוא לא מכיר את כל הסובבים אותו, מאבד את כל האנושיות שלו, את כל האצילות שלו. זה לא משנה מהו הניסיון ומהו האתגר, זה יכול להיות עוני ויכול להיות עושר, זה יכול להיות בריאות ויכול להיות חולי. החוכמה היא שאדם ידע להסתכל נכון על החיים, שהקדוש ברוך הוא שמוביל אותו, הוא מביא לו את המסגרות שאיתם הוא צריך להתמודד. אם הוא מצליח להתמודד איתם נכון, הרי הוא מעפיל ומגיע למטרה הנכספת ולשיא ההצלחה שלו בחיים. זה תפקידנו בעולמנו. יש עריכות דברים בזה, רק היות והזמן הוא כבר קצר, אז אני אקצר בדברים, ואני אסיים במעשה שהיה, ראיתי בספר, בספר שמובא, ושאל אביך ויגיד לך, של, מספר שם הרב שוודרון, את המעשה שהיה עם הרב יוסף מסלוצק. אחד מגדולי תלמידיו של הרב חיים ולוש. רב יוסף, שאנחנו מדברים עליו, נדבר על ילדותו, הוא גר בסלוצק. הוא גדל כילד, אבל הילדות שלו הייתה היפראקטיבית בצורה שאי אפשר אפילו לתאר ולשער. היה ילד מאוד מופרע. אף רבה, אף מסגרת לימודים לא הסכימו לקבל אותו, כי אם הוא נמצא בכיתה, אז כל הכיתה על גלגלים. כי הוא יעקוץ את זה ויצוות את זה, והוא יזרוק על זה ממישהו ויחטוף לזה, וכן הלאה, זה הדרך. כל היום וכל הזמן בלי הפסקה. כך שהוא נפלט מכל מסגרות החינוך. ואביו ירים ידיים, והיה מסתובב ברחובות. לצערנו גם זה לא הרווה נחת, כי הוא לא יכול לשבת, והוא כל הזמן התעלל באנשים. ואם היה בא לבית הכנסת, לזה הוא היה חוטף את התפילין מחבא, ולזה את הסידור, ולשני עוקץ אותו מאחורה ובורח. כל הזמן, ואם הכהנים עלו לדוכן, גונב להם את הנעליים ובורח. תמיד אין אחד שלא הכיר את יוסלה, שהוא לא נחת את זרועו עליו, הציק לו. כולם הכירו את יוסלה הזה. ילד מופרע, ילד קשה מאוד. אפילו הבעלי חיים ברחוב, חתולים, כלבים שעוברים, לא יכול להיות שיעבור לידו, והכל עבר במנוחה ובשלום. אלא הוא חייב לזרוק את האבן, להתעלה, לרדוף. זה היה טבעו. וכל יום צרתו גדולה מחברו, ולא יודע, אבא כבר מרים ידיים, הוא לא יודע כבר איך להתמודד את זה. אבל כך היה. והנה יום אחד. שמע יוסלה היה ברחוב, שומע צעקות מחלון, ילד בוכה. עלה על העץ, טיפס על העץ, ניסה להסתכל מהחלון, הוא שומע שאבא מרביץ לילד שלו, והוא צועק עליו. ומה הוא צועק עליו? הוא אומר לו, תדע לך, אם אתה חושב להיות כמו יוסלה הרע הזה, אני אהרוג אותך, אני מעדיף שתמות ולא תשאר חי. הוא שמע את המשפטים האלה, זה יזע לו את הנפש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאותי לוקחים את הדוגמה הרעה ביותר, זה אני. לא יכול להיות. החליט שהוא חייב לשנות כיוון ולתפוס את עצמו לידיים. היה בגיל 12. באותו יום שהחליט לעשות תפנית, אפילו לקח הוגות וכל מיני דברים, חילק לחתולים, לכלבים, שהוא נפרד מהם, על כל המצוקות שהוא עשה להם, ובא לאבא שלו, אומר לו, אני החלטתי ללכת לישיבה, לישיבת ולוז'ין, אני רוצה כסף, תן לי לנסוע לוולוז'ין. אתה ילד קטן, מה זה ישיבה? לא ישיבה, זה ישיבה גדולה. בגיל 18 מתחיל, אם אתה לא משנה, אני כן הולך, אני רוצה. אבא שלו חשב עוד פעם עם הקונדסיות שלו, אבל הוא התעקש והתעקש, ראה שהוא כל כך רציני, נתן לו כסף ונסע. הגיע לוולוז'ין כמובן, התעניין, איפה הראש שיבה, דפק על הדלת, פתחו לו את הדלת, נכנס הראש שיבה, אומר לו, כן, מותק, מה אתה צריך? אומר לו, אני באתי ללמוד בישיבה. בגיל כמה אתה? בגיל 12. פה מתחילים רק מגיל 17-18. ולא רק זה, פה בשביל להיכנס נבחנים על שתי סדרים, אתה רוצה להיכנס לישיבה, מה לך? מה למדת? אומר לו, לא למדתי כלום. אז איך אתה רוצה להיות? כבוד הרב, אני לא יודע כלום. אני רוצה ללמוד, זה מה שאני רוצה. הרב חיים ולוז'ין, ברוח קודשו ראה שבאמת פה נשמה גדולה שהולכת להיות, קיבל אותו למרות הכל, הצמיד לו תלמידים שילמדו אותו מאלף, בית, עד הסוף. וישב ולמד בהתמדה, הגיע בר מצווה, עשה את הבר מצווה בישיבה, הוא לא חזר הביתה. ולאחר מכן הלך וגדל וישב ועסק ועמל בתורה. והנה, לאחר כמה שנים הוא מקבל מכתב מהאימא, תדע לך שכבר למדת הרבה שנים, אבל אני הייתי רוצה שתחזור, אתה הבן היחיד, וקרה אסון, יש שריפה, נשרפו חנויות ונשרף החנות של אבא, וזקוקים לעזרה שלך, תבוא בבקשה, תחזור לבית. הוא כאב לו מאוד, נכנס לראש שיבה לרב חיים, ולא שמספר לו את הסיפור, אומר לו הרב חיים, אל תתייחס, תישאר בישיבה, לא משנה. והנה לאחר תקופה שוב, מקבל מכתב נוסף, כבר ביקשתי ממך, בני היקר, בני יחידי, המצב הוא לא פשוט, ובגלל כל המצב הזה, האבא כבר נהיה חולה, הוא שוכב, אי אפשר להתקיים, אתה חייב לבוא לעזור. ושוב הוא נכנס לראשיבה, ועוד הפעם אומר לו, אל תתייחס. אנחנו נשתדל לשלוח לעזרה, אבל אל תתייחס. ולאחר מכן, יותר גרוע, מקבל שוב מכתב, האבא נפטר מחוליו, תבוא ללוויה, מה יהיה, עכשיו היא מבודדת. ושוב הוא נכנס, אומר לו הרב חיים, שב שבעה כאן ותמשיך ללמוד. ואכן כך היה, והמשיך הלאה בלימודה ולא התייחס לדברים. והרב חיים ולוז'ין נשתדל לעזור לאלמנה, מה שהיה אפשר, אבל הוא בלבד שישב ללמוד. לאחר תקופה נפטר רבה של סלוצק, ובאו פרנסי העיר לרב חיים ולוז'ין כדי לחפש רב לעיר. שמע הרב חיים, אמר להם, יש לי רב מיוחד בשבילכם, אני אקרא לו. הלך, שלח לקרוא לרב יוסף מסלוצק. והוא קורא לו, נכנס, קם מלוא קומתו הרב חיים ולוז'ין לפניו. הם כל כך היו עמומים, גדול הדור קם לפני תלמיד, ככה מלוא קומתו, ראו איזה כבוד, אמר להם, הנה הרב שלכם. זה גאון עצום שהוא יהיה רב שלכם. אתם מוכנים? אמרו לו, ודאי, אם הרב אומר, מה אנחנו, ודאי, אין לנו, לא מערערים. אז אם כן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אתם הכרתם פעם את יוסלה בסלוצק? אמרו לו, מה זאת אומרת? מי לא הכיר? מי לא סבל ממנו? היו היה, אבל כבר שנים לא רואים אותו, לא יודעים איפה הוא הלך. אמר להם, הנה הוא. ותראו מה אפשר לעשות מיוסלה, ולאחר מכן, הכתירו אותו כרבה של סלוצק, והחיתנו אותו, ופרנסו אותו ואת אמו, ויתר ימיהם היו בשיא השמחה והגדולה. אמר לו הרב חיים ולוז'ין באותו יום, דע לך, תראה מהו עצת היצר. היצר הרע שאתה יושב ולומד בהתמדה ועולה ומתעלה, אז קודם כל שורף את החנות של האבא בשביל לשבור אותך. לא הלך לו עושה את האבא חולה, לא הלך לו הורג את האבא. ולמרות הכל התגברת, כיוון ששמעת, הגעת לשיא, לפסגה, ויוסף היה במצרים. זהו יוסף, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. זה הגדולה, כשבן אדם יודע להתמיד ולקחת את כל מה שמתחולל לו סביבו בחיים, שזה אתגרים, ועד הרבה, הוא צריך לשנות את מותניו, איך להצליח, איך להתעלות, הרי הוא זוכה להפיל, והקדוש הוא מאיר לו את דרכו, הוא מצליח בדרכו, הוא מגיע לתכליתו, ויעזור השם שנזכה כולנו, ככה למלות את אמות שנות חיינו עלי אדמות, בהצלחה מרובה, ונזכה לראות נחת מכל יוצא חלצנו, יחד נראה בביאת גואל צדק, מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.